טנסנט עם השליט הבלתי מעורר. כולם מכירים את טנסנט, וויצ'אט, נכון? אז טנסנט החברה שמייצרת את, שמצרה את וויצ'אט, תוכנת המסרים הסופר פופולרית של סין, או יש אנשים שקוראים לוויצ'אט גם האינטרנט הסיני. בעצם 40%, משהו לאנשים שלא יודעים, זה שכמעט 40% מהרבניו של טנסנט הוא מגיע רק מגיימינג. בעצם טנסנט, יותר מזה שהם חברת שמפתחת כל מיני טכנולוגיות תקשורת, הם חברת גיימינג, בראש ובראשונה. והם חברת הגיימינג הכי גדולה בעולם. לדוגמה, המשחק שלהם, שזה המשחק הכי פופולרי בסין ובעולם, עקב כך, הוא רק בסין, אבל זה רק שהוא בסין, הופך אותו למשחק הכי פופולרי בעולם, כי מספיק הכמות של השחקנים שיש לו בסין, וכמות ההכנסות שיש לו בסין, היא עוקפת כל שאר המשחקים, שכאילו נמצאים בכל שאר העולם.
זלן כולם, שלום וברוכים הבאים למדברים אסיה, אני יואב סדן ואני כאן נמצא עם אנטון אולשוונק. אנחנו כן. נמצאים ואנחנו ממשיכים היום עם האייטם של משחקי הגיימינג. הפרק הקודם שלנו היה פרק מספר 33 אם אני לא טועה, ואתם מוזמנים ללכת ולהסתכל על איך נראה גיימינג במובייל יפני, הפרק שלנו עם דניאל רכטר, ואנחנו רוצים להמשיך עם האייטם הזה ואנחנו רוצים לבוא ולדבר בעצם היום עם אנטון, ואנחנו רוצים להמשיך עם תעשיית הגיימינג. הפעם שאנחנו רוצים להגיע מהזווית המאוד מעניינת של אנטון, שכרגע גר בשנגחאי. אנטון הוא כרגע עובד בלילית גיימס בתקופה האחרונה. לפני זו היה ביזנס דבלפמנט ופאבלישינג מנג'ר ברמפייג' גיים. לפני זו היה גיים קונטנט דבלפר באלקסטק. אחרי זו היה פרילנס בחוואי. ועוד המון המון דברים, ועבד עם מרכז ישראל אסיה. אז אלן אנטון, שלום, ברוך הבא.
אלן יואב, שלום, מדברים אסיה. כיף להיות פה.
כן, אז רוב המאזינים לא יודעים שאנחנו כבר, אני ואנטון כבר הקלטנו, ניסינו לעשות ניסיון להקליט את הפרק הזה פעם אחת, וא', איכות הסאונד הייתה זוועה, זה היה נראה כאילו אני מדבר אליו מתוך טנק, ויותר מזה, הייתה לנו איזושהי מתקפה קטנה על הפודקאסט, ומחקו לנו, בין היתר גם את הפרק שהיה לי עם אנטון. אז אנחנו הולכים לעשות פרק על סייבר בהמשך, לא לדאוג, אבל כרגע אנחנו רוצים להמשיך עם ענף הגיימינג. אבל אנטון, מעניין אותי...
נעשה פרק יותר טוב אפילו.
כן, אז אנטון, מעניין אותי איך התגלגלת לתעשייה הזאת, איך בעצם התגלגלת ומצאת את עצמך מתעסק בגיימינג מסין. היית בן אדם שגיימר וישבת וזה תחום שעניין אותך לפני זה, איך נכנסים לשילוב הזה?
כן, אז אני קודם כל, אכן, כמו שאמרת, הייתי גיימר, באדם שתמיד עניין אותי גיימר, אני גיימינג, כאילו גדלתי מגיל קטן עם מחשב בבית, ומגיל קטן שאבא שלי הוא מהנדס תוכנה, כמו כל רוסי טוב, כן, אז גדלתי עם מחשב מגיל ממש קטן, ומגיל ממש קטן אבא שלי התקין משחק על המחשב, ומגיל קטן זוכר את עצמי משחק במשחקים, וככה נהנה ואומר לעצמי, וואי, איזה מגניב זה. וככה גדלתי, שיחקתי משחקים במשך הילדות שלי, הייתי קצת חננה בתיכון, לא יותר מדי. זה קשר לדבר, לא דברתי שם על ה... כן, אז זה היה תמיד עניינתי גיימינג, וגם עניינתי קצת על התעשייה עצמה, לא רק המשחקים בתור צרכן והנאה, אלא גם איך זה הכל מתפתח ואיך זה עובד ומה נכנס לתוך זה. גם עניינתי סין, סיימתי את התואר באוניברסיטה העברית, עשיתי תואר במזרח אסיה, סיימתי ב-2013, באתי לסין, עשיתי שנה של סינית באוניברסיטת נאנג'ינג, אחרי זה גם המשכתי שם לתואר שני. במהלך התואר, ככה התחלתי, אמרתי לעצמי שאני צריך להתחיל קצת להתמחות, לעבוד, לקבל ניסיון תעסוקתי בסין, וגיימינג כמשהו שתמיד עניין אותי, וגם משהו שעניין אותי בסין, וגם באותה תקופה, זה היה תעשייה שממש ככה התפתחה וגדלה יפה בסין בשנים ההם, אז ככה רציתי להיכנס לתוכה, והיה לי מזל, נפלה בחלקי הזדמנות, ונכנסתי לחברת LXTech, שהם פיתחו כמה כותרים מצליחים למובייל, והתחלתי לעבוד אצלם, וככה גלגלתי בתעשייה עד היום ללילית גיימס.
כן. שהיום מה אתה עושה בלילית?
אז אני Global Community and Operations Manager, שזה מה שאומר שאני אחראי על כל המדיה החברתית שאנחנו עושים מול יוזרים במערב, וגם אחראי לעשות כל מיני user research, כל מיני user experience, כל מיני מחקרים, אנליסיס של מה השחקנים בתוך המשחק עושים יותר, מה הם עושים פחות. זאת, כלומר, זה שילוב של דאטה, להסתכל בדאטה של מה קורה במשחק, ואיך הם מגיבים בכל מיני סושיאל מדיה חברתית, ואז לפי זה לתת מסקנות של מה אנחנו צריכים לשפר, מה אנחנו צריכים לשנות, איזה מוניטיזציה עובדת פחות, איזה מוניטיזציה עובדת יותר. זה קצת גם מה שנקרא Live Ops. אז זה קצת כזה, קצת מכל דבר. חברות גיימינג סיניות הן עכשיו, זה גם משהו חדש, שהן הולכות למערב, הולכות ליוזרים המערבים, בגלל משהו שנדבר עליו אחרי זה, שקורה בסין בשנה האחרונה. Okay. נגיע לזה אחרי זה. כן.
אוקיי, סיכנת אותי עכשיו. אז בוא בעצם נתחיל, בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה יכול לספר לי, דניאל דיבר לנו על תעשיית הגיימינג טיפה בכללי, ונגענו הרבה מאוד בתעשיית הגיימינג היפנים. כן. בוא תכניס אותנו לאיך נראה עולם הגיימינג בסין היום.
אוקיי, בכיף. קודם כל, בוא נזרוק סתם ככה כמה מספרים קטנים לסבר את האוזן. אז בסך הכל בסין יש 850 מיליון משתמשי אינטרנט, כן? מתוכם 660 מיליון הם שחקני מובייל. באזור 660 מיליון הם שחקני מובייל, כלומר מובייל גיימרס שמשחקים על מובייל, יש 660 מיליון. זה עצום, זה מספר ענק. זה כאילו פי שתיים מכל אוכלוסיית ארצות הברית, ועוד. נכון?
כן.
זה, וגודל השוק, אם מסתכלים ככה על מה גודל השוק מבחינת הכסף, אז השווי של השוק הוא 37 מיליארד דולר.
רק בסין.
כן, רק בסין, 37 מיליארד דולר, אז שזה יותר משליש מהשוק העולמי הגלובלי, כן? זה, השוק העולמי הגלובלי של גיימינג זה באזור ה-100 וקצת מיליארד דולר, ב-2017, אז 37 זה כאילו רק מסין, וזה גדל כל שנה, כאילו ייר או ניר, הגדלה כל שנה זה 30%, זה כאילו גדילה מטורפת, לפני 5 שנים זה לא היה קרוב אפילו לזה, זה הרבה יותר קטן.
עכשיו, לפני כמה זמן התעשייה הזאת התחילה להתפתח בסין, ומה הכניס את זה, מה הכניס את הגיימינג? כי בשנות ה-90 או בשנות ה-2000, כשבמערב נכנס פלייסטיישן או נינטנדו או כל מיני קונסולות, עדיין לא היה את הכלים האלה בסין. מה הפריח או על איזה תשתית גדלה אוכלוסיית הגיימינג בסין?
נכון, אז אוכלוסיית הגיימינג בסין באמת הדבר העיקרי שנתן את הבוסט בשנים האחרונות זה המובייל, כידוע. במערב, מסורתית, הגיימינג הוא התפתח ב-PC ובקונסולות, כן, אנחנו גם בישראל גדלנו, יש אנשים שגדלו על אתארי, נינטנדו, פלייסטיישנים וכולי, ובארצות הברית ובאירופה גם, אז בסין, קודם כל קונסולות, פלייסטיישן, אקסבוקס, נינטנדו וכולי, היו אסורים למחירה, כלומר הם היו בנד על ידי הממשלה, מ-2002 זה היה משהו כזה, עד 2015, כלומר רק ב-2015 הותר למכור קונסולות בסין, היה כאילו פשוט, הממשלה פשוט אסרה על יבוא קונסולות, אז לא נמכרו, אז לא היה לזה שוק. וכן, ו-PC אנשים לא שיחקו בזה, כי לא היה הרבה כסף לאנשים שיהיה להם מחשב בבית, כל בית מחשב וזה, אז היה את הבתי קפה, הוואנגבה, האינטרנט קפה הפופולרי שכולם, לא יודע אם אנשים מכירים את זה, מי שמכיר
את זה. מה זה הוואנגבה בקצרה למי שלא יצא לו לראות בסין?
כן, אז וואנגבה זה אינטרנט בר, שזה במין כאלה, למרות שזה נשמע כמו אינטרנט קפה, אבל זה לא אינטרנט קפה כמו שמדמיינים אותו במערב, זה מין כאלה חדרים, אפלוליים, מלאים באשן סיגר, עם שורות של מחשבים, וסינים יושבים שם, ומבלים שם כאילו עשרות שעות, עשרות שעות ומשחקים בטירוף, ממש, כאילו, אולי אנשים זוכים, יש מדי פעם כאלה פרסום, סיפורים שמתפרסמים בפייסבוק, בשנים האחרונות כבר לא, אבל לפני כמה שנים היו כאלה, שאיזה מישהו מת בסין, מזה שהוא בילה איזה 30 שעות, באיזה וואנג, באינטרנט בר כזה, שיחק 30 שעות ומת, מעייפות או משהו כזה, יש את הסיפורים המשוגעים האלה שמגיעים מסין, וזה זה, זה המקור.
לא, זה נורא שמישהו מת מזה, אתה יודע, כאילו, זה ממש זוועה, זה מפחיד. אחרי זה גם לך תחייב אותו, אתה מבין, איך תמצא
כן, בדיוק.
אני זוכר שהסתובבתי בבייג'ינג ונכנסתי שם באמת לאיזה אינטרנט קפה, ואני כמו ילד טוב, אני חושב, המגניב, מקום שאני יכול לבוא ולקרוא אימייל. ואז אני ממש כמו שאתה מתאר, אתה נכנס למין מערה כזאת, שמלא גברים ועשן של סיגריות חוסם לך את הדרך. כאילו אתה צריך לעבור איזה טרק, וכשאתה בא לקנות, אז אתה רשום לך לשלוש שעות, חמש שעות, יום. שאתה יכול לבוא ולזכור את זה ב-5 שקלים, אתה יכול לזכור את הספה הזאת ומחשב ענק. עכשיו...
אנשים מזמינים שם אוכל ו...
מגניב. עכשיו, מעניין אותי סתם ספציפית איך זה מתחלק היום. כמה תעשיית המובייל גיימינג לעומת שאר כל ה, לא יודע, PC וקונסולות, איך זה מתחלק בעצם?
בסין, בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, המובייל ממש ממש גדל, כן? אם נגיד ב-2012, אני מדבר כאילו על חלוקה מבחינת הגודל, משתמשים, כן? כמות של כמה אנשים בכל...
כן, משתמשים רבניו לגמרי.
כן, אז נגיד ב-2012, אז אם ה-PC היה באזור ה-70%, אז היום זה התהפך. היום כאילו ה-PC תפס 70% מהרבניו ומהגודל שוק, אז היום זה התהפך. היום המובייל זה באזור ה-65%, ה-PC זה באזור ה-20 ומשהו, ועוד כמה אחוזים המותרים מתחלקים בין קונסולות וה-Web Browser Games, כן, PC Web Games, על
האינטרנט,
כן, וזה כאילו טרנד שגודל וגודל, התחזיות, מה שאני זוכר שסגרתי, 2020 וכולי, זה כאילו הולך, המובייל הולך להגיע לאזור ה-70-80%, כן.
וכשאנחנו מתעסקים בתוך תעשיית הגיימינג, בתוך תעשיית המובייל, מי השחקנים השולטים, מי הלווייתנים שמסתובבים בתעשייה הזאת, מבחינת אנשים שמייצרים את המשחקים?
כן, אז בסין, כמובן, טנסנט, הם השליט הבלתי מעורר, כולם מכירים את טנסנט, וויצ'אט, נכון? אז טנסנט, החברה שמייצרה את וויצ'אט, תוכנת המסרים הסופר פופולרית של סין, או יש אנשים שקוראים לוויצ'אט גם האינטרנט הסיני. בעצם 40%, משהו לאנשים שלא יודעים, זה שכמעט 40% מהרבניו של טנסנט, הוא מגיע רק מגיימינג. בעצם טנסנט, יותר מזה שהם חברת שמפתחת כל מיני טכנולוגיות תקשורת, הם חברת גיימינג, בראש ובראשונה, והם חברת הגיימינג הכי גדולה בעולם. לדוגמה, המשחק שלהם, שזה המשחק הכי פופולרי בסין ובעולם, עקב כך, הוא רק בסין, אבל זה רק שהוא בסין, הופך אותו למשחק הכי פופולרי בעולם, כי מספיק הכמות של השחקנים שיש לו בסין, וכמות ההכנסות שיש לו בסין, היא עוקפת כל שאר המשחקים, שכאילו נמצאים בכל שאר העולם. והמשחק הזה לא נמצא בשאר העולם. זה המשחק, הוא קוראים לו וונג'ר רונגיאו, באנגלית זה מתורגם ל-Arena of Valor, Honor of Kings, Arena of Valor זה הגרסה הבינלאומית שלו, הם עשו לו גם גרסה בינלאומית, אבל היא הרבה פחות מוצלחת, ואפשר גם לדבר על זה, למה המשחק הזה מצליח בסין, אבל לא מצליח במערב.
Okay.
עכשיו סתם, המשחק הזה בסין, יש לו 100 מיליון, כמעט 100 מיליון יוזרים, כל יום, כאילו אומר, daily active users, 100 מיליון שחקנים, כל יום משחקים את המשחק הזה, בסין. כן,
זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי, המשחק הזה הוא כל כך ענק בסין, שהוא נמצא פרסומות שלו, כאילו רואים אותו על שלטי חוצות, בכל מקום.
ומה קורה במשחק הזה? מה אני עושה אותו? מה אני עושה בו?
כן, זה משחק מז'אנר שקוראים לו מובה, מולטיפלייר אונליין באטל ארינה, שזה ז'אנר תחרותי, זה כאילו שתי קבוצות של שחקנים, חמש מול חמש, שתי קבוצות חמש מול חמש, ומשחקים על מפה, כאשר המטרה היא, אתה בתור השחקן, הוא שולט על דמות, יש כזה ארסנל של מלא 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 גיבורים, השחקן יכול לבחור דמות, ואז הוא נכנס לאחת הקבוצות, ביחד עם צוות של כאילו עוד 4 שחקנים לצידו, והמטרה שלהם, של הקבוצה שלו, זה לתקוף את הבסיס של הקבוצה הנגדית, זה מין כזה מפה שהיא, משתי הצדדים היא נראית אותו דבר, השחקן רואה את דמויות מלמעלה, מבט עין ציפור מה שנקרא, והמטרה שלו פשוט ביחד עם הצוות שלו, עם הקבוצה שלו, להשמיד את הבסיס של הקבוצה הנגדית. ויש עוד כל מיני מכניקות מאוד מורכבות בפנים וכו' וכו', אבל זה המטרת על. זה כלומר, זה כמו כדורגל, אבל כלומר, משחק תחרותי, יש מטרה של להגיע לצד הנגדי, ולבצע שם פעולה מסוימת, וזהו, וזה מאוד 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 פופולרי. יש כאילו ליגות של אי-ספורטס, כן? ספורט אלקטרוני שבסין יש כל מיני פעילו, יש כאילו כל עיר, יש לה את הקבוצה האזורית שלה, ומתבצעים תחרויות אופליין בכל מיני, כל מיני אצטדיונים. מגיעים שחקנים לשם ומביאים את הטלפונים ומשחקים, ויש קהל של עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שבאים וצופים בכמה ככה, איזה חבר'ה שיושבים על במה ומשחקים על טלפון, וזה משודר על מסך ענק. זה משוגע, זה פשוט תופעה ענקית.
אז ממש, כאילו התופעה הזאת זה לא רק אנשים שהולכים וחיים בתוך הטלפון שלהם, אנשים ילכו, יצאו, כשהם לא בעבודה, ילכו למקום אחר, ילכו לאצטדיון, וירו אנשים אחרים משחקים במשחק הזה.
בהחלט.
זה כאילו, זה כמו שאני, זה כאילו אני אלך, אני אצא עם חבר לבר, ואני אלך עם החבר לבר לראות משחק שאנשים משחקים משחק אחר.
בטח, יש על זה, יש ברים, יש כאילו ברים שמשדרים את התחרויות, ובאים אנשים ויושבים ביחד ומסתכלים, ויש הימורים, ויש ליגות הימורים. ועוד משהו, עוד קטע מעניין זה שהמשחק הזה, כמעט 50% מהשחקנים הן נשים. משחק הזה סופר פופולרי, עם המון כאילו נשים משחקות במשחק הזה. בכלל, גיימריות בסין מהוות כמעט 50% מהשחקנים, שזה מאוד שונה מהמערב.
איך אתה מסביר את זה?
אני חושב שזה ממש עניין תרבותי, כן. אז הסינים בכללי, כן, אסיאטים הם תרבות אסיאטית, זה גם ידוע, היא הרבה יותר מופנמת מלדוגמה התרבות האמריקאית, שזה הרבה יותר כזה, yeah, let's go, ומסיבות, וטירוף, ואלכוהול. גם רואים את זה בתרבות הקמפוס, שבסין זה הרבה יותר רגוע, ואין כאלה threat parties, ודברים כאלה. במקום זה למשל, במקום threat parties, אז החבר'ה הם יושבים במעונות שלהם, ומשחקים ביחד במשחק הזה, כן? כאילו, במקום ללכת איזה פרד פארטי, אז הם עכשיו יאללה בוא נתחבר חמישתנו, אנחנו במעונות, ונרביץ איזה סשן ככה. כן. הרבה יותר כאילו מופנמים, וזה, הגיימינג הוא גם עונה על הצורך הזה. וגם לנשים, אגב, גם לנשים. כי הן הרבה יותר מופנמות.
אז עכשיו יצא לזרוק משהו שיש גם שחקנים של המערב בארינה אוף ואלור. איך אתה יכול לסווג לי, איך נראה השחקן הסיני, מה מעניין אותו, מה הרבה שחקנים סינים מחפשים במשחק, ואיך זה משתווה לשחקנים שאתה מנסה לשווק להם במערב, נכון? כי אמרת שהיום אתה מתעסק בחברה הבינלאומית בשיווק לשחקן המערבי.
כן.
בוא תנסה לצייר לנו את ההבדלים גם בקטגוריה, גם בסוגי המשחק, וגם ההבדלים בין סוגי השחקנים.
כן, בהחלט. זה בהחלט מאוד מעניין, כי הרבה דברים שאנחנו עושים, לדוגמה בחברה, אנחנו עושים בסין, אז אנחנו עושים ממש דברים שונים למערב. עכשיו כמה מהסיבות הם ככה, למשל במערב, משחקים במערב, הם שמים יותר דגש על סיפור ונרטיב, כן? דמויות ססגוניות ועשירות, תיאור יקום הגיוני שבו מתרחש המשחק, זה משתלב עם גרפיקה, מוזיקה וכו', זה הדרך של הגמר המערבי, זה מה שהוא אוהב. גמר הסיני לעומת זאת, יותר חשוב דברים כמו תחרותיות והשלמה בתוך המשחק, כלומר להשלים את כל השלבים והמשימות במשחק מסוים, להתחרות מול אחרים. לכן גם משחקים סינים שמים יותר דגש על תחרותיות, יש כזה מין קטע של איך אני יכול להפוך למספר אחד, איך אני יכול להיות הכי חזק בסרבר, בסרבר של המשחק שבו אני אמצא, כן? זה גם למה מובה, הז'אנר הזה שדיברתי עליו, שהמשחק הכי מצליח של טנסנט, למה הוא כל כך חזק בסין, לעומת זאת במערב, הז'אנר הזה הוא לא כל כך פופולרי, הז'אנר הזה הוא מאוד מאוד שם דגש על תחרותיות, מאוד, זה כאילו יש כזה קטע של אי-ספורט, ותחרותיות של מי הכי טוב, מי הכי חזק, מי ינצח, זה מאוד, מאוד משתלב עם הסינים. והדבר האחר, הז'אנר שהוא מאוד פופולרי בסין, והוא פחות במערב, זה ה-MMO, Massive Multiplayer Online Game, כמו למשל World of Warcraft, כן? זה MMO. אז יש המון משחקים MMO בסין, שזה המון שחקנים, וזה משתלב למה שהשחקנים אוהבים של השלמה, של כל מיני לאסוף כל מיני פריטים, ולהשלים עוד משימה, למשל, ויש עוד אלמנט מאוד חשוב במשחקים סינים, יש אלמנט מאוד חזק של סושל.
שמה זה אומר?
שלסינים מאוד חשוב, סוף פעם, בגלל שהם מופנמים, מאוד חשוב להם להכיר שחקנים אחרים אונליין, כן? הוא מכיר, הסינים הוא מכיר שחקנים אונליין, וכך הוא יוצר קשרים. נגיד, יש כל מיני מערכות של, למשל, צ'אט בתוך המשחק, וכל מיני מערכות שמאפשרות לשחקן הסיני לשתף פעולה עם שחקנים אחרים בתוך המשחק, ולמשל אתה מזמין מישהו, אתה מזמין חבר מוויצ'ט לתוך המשחק, לשחק איתך ביחד, ואם אתם מוצאים עוד איזשהו שחקן רנדומלי, אז כולכם מקבלים פרס. יש קודם מערכות כאלה של, שמדרבנות את המשחק, את השחקן, ליצור קשרים בתוך המשחק, להכיר אנשים ולדבר איתם, ולמה, למה, 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 למה משחקים עושים את זה?
כן, כאילו הקשרים האלה נשארים רגע אחרי שהמשחק נגמר?
כן, כן, בטח, זה מה שמשאיר את השחקנים בתוך המשחק, וזה מה שמשאיר בעצם, זה אלמנט מאוד חשוב של המונטיזציה, כן? אם יוצרים קשרים מהותיים בתוך המשחק, אז הם יישארו במשחק, כי החברים שלהם אומרים שהם יישארו במשחק הזה, הם במשחק, והם כולם אוהבים את המשחק ביחד, הם משחקים את המשחק ביחד, אז הם יישארו במשחק, ימשיכו לשחק וימשיכו להשקיע בו. זה, גם דניאל רכטר דיבר על זה, על המוניטיזציה ששחקנים, שהמשחקים עושים, ה-in-app purchases, אז זה בכללי גם משהו מאוד חשוב בסין, במשחקים מערביים, אבל הוא מאוד, הוא חשוב כפליים בסין.
למה הוא חשוב, למה הוא חשוב יותר בסין שם? האם כאילו, כי ככה אני מצליח לייצר את התחרותיות יותר, או בגלל שהתרבות היא באמת תרבות מופנמת, ובאונליין אני מקבל איזשהו שחרור לזה?
כן. כן, בגלל שהתרבות היא מופנמת, אין הרבה ריגוש בעולם האמיתי בסין, אפשר להגיד ככה, במיוחד נגיד, במיוחד בערים second tier cities, third tier cities, כן, fourth tier cities, אין להם הרבה אפשרויות בילוי, זה לא כמו בתרבות במערב, שלמשל יש מלא ברים, ויש מסיבות, ויש הרבה אפשרויות, ואנשים זה כאילו מקובל ללכת ולצאת ולשבת בפארק וכולי, אין הרבה כאילו בידור בעולם האמיתי, כמה שזה עצוב שזה נשמע בערים האלה, אז הבידור שהעולם הווירטואלי מציע, שהוא נגיש באמצעות המובייל פונס, הוא הרבה יותר עשיר, ואם אתה גם יכול לשלב בבידור הזה, זה לא בידור לבד, לא רק אתה עם עצמך, אלא אתה גם משלב כאילו אתה עם עצמך והחבר שלך, וכל האנשים שהכרת מערים אחרות שמספרים לך איך החיים אצלם, ואז אתם מדברים על המשחק, ומדברים קצת על החיים שלהם, וקצת על איך הם חיים, אז יוצר לך גם, אתה מבלה בתוך משחק וירטואלי שהוא כיף. ואתה גם מכיר אנשים שאתה לא יכול להכיר בסביבה המיידית שלך, אז זה מאוד, כאילו, זה מאוד חזק, מאוד מושך.
הבנתי, אז זה לא רק אני יושב בבית ואני לא עושה כלום, אני בעצם עושה איזשהו פעילות חברתית, אני פשוט קורא בטלפון שלי ולא עם בן אדם שאני יושב מול פנים מול פנים.
כן. עוד דבר מעניין, בהבדל במשחקים במערב למזרח, הקהל הסיני, הטעם ביום, למשל באומנות, בסגנון של הגרפיקה של המשחק, או מה שנקרא art style, כן? הקהל הסיני הוא מאוד אוהב סגנון שנקרא art yuan, שבסינית נקרא art yuan, שהתרגום לאנגלית לא ממש עושה לזה צדק, אבל אפשר לתרגם את זה כ-two-dimensional, דו-ממדי, שזה דמויות שהן שתי ממדיות, כמו אנימה יפנית, כן? אז ממש אנימה, פאנל, ככה הם קוראים לזה. זה, הסגנון שואב את ההשראה מהאנימות האלה, זה מין כאלה דמויות חמודות, עם עיניים גדולות, פוקימון כזה.
אוקיי.
כן, זה בא לי ביטוי לא רק בכאילו עיצוב הדמויות, אלא גם בעיצוב רקעים, בפלט הצבעים של המשחק, סגנון של אפקטים מסוימים, האופן שבו אפילו ה-UI בנוי, ה-User Interface, למשל הגמר המערבי, יותר יעדיף סגנון ריאליסטי בארט סטייל של המשחק, סגנון מצויר, סטייל פיקסר. הסגנון המצויר הסיני שהסיני יעדיף הוא שונה, בגלל זה הם גם הם קוראים לזה, ממש קוראים לזה ארט סטייל מערבי וארט סטייל מזרחי במשחקים. יש אפילו משחקים שמוציאים שתי גרסאות שונות. המשחק שציינתי מקודם, הוואנג ג'רון יאו, אז יש לו גרסה סינית, הגרסה הסינית שלו שהיא מתורגמת ל-Honor of Kings, וטנסנט הוציאו לו גרסה מערבית שנקראת Arena of Valor. עכשיו, מה ההבדל בין הגרסאות? שבגרסה הסינית כל הדמויות, כל הדמויות הגיבורים האלה שאתה יכול לבחור, זה מין כל מיני דמויות מההיסטוריה הסינית, כן, כל מיני דמויות של גיבורים ודמויות מההיסטוריה, וכל מיני אלים כאלה, אלילים וכולי, והעיצוב שלהם הוא גם מאוד כזה, כמו שתיארתי עכשיו, הרבה יותר אנימה ויותר קרוב לסגנון יפני. לעומת זאת, בגרסה המערבית של המשחק, יש לך את באטמן. יש לך את באטמן, יש לך כל מיני כאלה דמויות קומיקס מהמערב וכל מיני כאלה, טנסנט כאילו הלכו, עשו מחקר כזה, בוא נראה מה הגמר המערבי אוהב, אוקיי, אוהב את באטמן, אוהב את סופרמן, אוהב את זה, בוא נזרוק לו שם מרוול בפנים, כאילו דברים כאלה.
מעניין אותי, אמרת שטנסנט וחברות סיניות מערביות נסות לבוא ולהשיג שחקנים מערביים, מתי זה התחיל ולמה בעצם צריך את זה? אם יש לנו 600, כמה? 650 מיליון יוזרים שיש לנו רק במובייל.
כן, כן.
למה אנחנו צריכים שחקנים הערבים? איפה, כמה המרקט קאפ שאפשר להוציא מזה?
אז השנה קרה משהו מעניין, שם דבר, בשוק הסיני, בשוק המובייל, בשוק הגיימינג הסיני, משהו שכולם משפיע, השפיע גם על שוק הגיימינג העולמי, וזה מה שכולם מדברים עליו השנה, וגרם למניה של טנסנט, המניה של טנסנט בנפילה כבר כמה חודשים, בטוטל הם הפסידו כמעט 200 מיליארד דולר בשווי שוק השנה. אוקיי, עכשיו, מה קרה? מה קרה?
זרקת הפצצה פה.
כן, טנסנט הפסידו המון כסף והשנה בשווי שוק, והרבה חברות הפסידו המון כסף השנה בסין. למה? מה קרה? ממשלת סין, יש משרד בממשלת סין שנקרא State Administration of Press Publication, SAP, S-A-P-P. עכשיו, הם בגדול המשרד שאחראי על לתת רישיונות למשחקים, כמו סרטים בסין, כן? או זה, בשביל לשחרר סרט, הוליווד באים, רוצים לשים סרט על בקולנוע בסין, הם צריכים לקבל רישיון ממשלה, נכון? הרי בסופו של דבר זה מדינה קומוניסטית, אתה רוצה לשחרר פה, אתה צריך לקבל רישיון ממשלה, לעבור את הוועדה שלהם, שבודקת שהתוכן הוא מתאים לערכים הסוציאליסטיים וכולי. אז ככה, אותו דבר למשחקים. משחקים אפילו קשה כפליים, כי יש הרבה הרבה תמות, יש הרבה נושאים שלא יעברו. למשל, משחקים מאוד אלימים, הם לא מקבלים שחרור בסין. למשל, בארצות הברית, משחקים שיש להם, כמו GTA 5, כן? שיש לו כזה R-rated, מה שנקרא בארצות הברית, שזה אומר שרק אנשים 18 פלוס יכולים לקנות את המשחק, כי הוא אלים, כי יש לך, נגיד, אתה יכול לראות במישהו, ואתה רואה כזה ראש מתפוצץ באדום מאוד ריאליסטי, אז זה פשוט לא עובד בסין, פשוט ממשלת סין אוסרת משחקים כאלה, כי זה אלים מדי.
אבל יש סרטים אלימים, ויש, כאילו, יש סרטים, יש תוכן אלים בסין.
לא, גם לא. זה גם מאוד נשלט, לדוגמה, דדפול, מרוול מאוד חזקים בסין, מרוול מאוד מאוד חזקים, מאוד מצליחים בסין, אבל יש סרטים של מרוול שלא שוחררו בסין, למשל דדפול לא שוחרר בסין, כי דדפול הוא הרבה יותר אלים ממסרטי מרוול אחרים. אז אם נחזור לעניין הזה, אז העניין של זה באמת זה צנזורה, כן? אז ה-State Administration Publication החליטו לא לתת, לעשות הקפאת רישיונות ממרץ השנה, הם פשוט לא נתנו רישיונות לשום משחק, כלומר ממרץ השנה לא שוחרר שום משחק חדש בסין.
לא שוחרר שום משחק חדש, אבל קיימים משחקים קיימים.
כן, משחקים קיימים יכולים להמשיך כאילו לפעול מן הסתם, אבל אם עכשיו יש חברה שהם למשל פיתחו משחק במשך שנתיים, לדוגמה הם תכננו לשחרר אותו בקיץ הזה שהיה, אז לא, כאילו פתאום במרץ יצאו ממשלת סין בהכרזה, אנחנו מקפיאים עכשיו את הרישיונות, עד שאנחנו נגיע להחלטה של איך אנחנו מטפלים בזה. עכשיו, למה זה קרה? למה זה קרה?
בדיוק, מה ההיגיון שיושבים?
טנסנט, הם גם אשמים בזה. כאילו טנסנט, אפשר להגיד שטנסנט אשמים בזה. יש הרבה ספקולציות של למה זה קרה. זה חלק מהקמפיין של סי, של הנשיא סי, לעשות אורגניזציה בממשל. הם עשו, עד עכשיו פשוט, האופן שבו הם נותנים ראשונות, הוא לא היה הכי מוסדר. כן? אז המשרד הזה, הם עכשיו מחליפים את הראש, של המשרד הזה, הסאפ, ועד שמביאים מישהו חדש, הם פשוט מקפיאים רישיונות, כי כנראה שהיה שם עניין של שחיתות, שנגיד אולי מישהו טנסנט היו באים לבן אדם הקודם, שהיה חי ונותנים לו קצת כסף, והוא היה נותן להם ככה, מעביר להם, משחרר משחקים שלהם שלא היו אמורים להשתחרר. כמו לדוגמה, היה משחק בשם Monster Hunter World, שזה משחק יפני, שטנסנט קנו את הזכויות שלו לשחרר אותו בסין. התוכן שלו הוא גם כזה קצת אלים, יש שם מין כזה, התוכן של המשחק זה מין כזה, אתה מין כזה הנטר, אתה צייד שהורג דינוזאורים, הורג חיות, קצת אלים כזה, יכול להיות. אז הוא שוחרר המשחק הזה בסין, על ידי טנסנט, ופתאום אחרי שבוע הוא ירד מכל ה... כאילו, פשוט ירד מהמדף, פתאום הוא נעלם. כי יכול להיות שטנסנט עשו שם איזה משהו שנתנו כסף למישהו, שחררו את המשחק הזה, למרות שבדיעבד הוא לא היה עובר את הצנזורה, אם הם לא היו מושכים בחוטים שלהם. זה רק חלק מהסיפור. יש עוד דברים אחרים. למשל, המשחק שסיימתי שוב פעם, אנחנו חוזרים למשחק הסופר מוצלח הזה, וואנג ז'ונג יאו, כי הוא מאוד חשוב בסיפור הזה. אז הוא, בגלל שהוא כל כך מוצלח, הוא גרם בקיץ שעבר להרבה ילדים להתמכר למשחק, כאילו הרבה ילדים ממש התמכרו למשחק הזה בחופש הגדול. מה החופש הגדול? הילדים חזרו לבתי הספר, הם לא שמו את הטלפונים במקומם, כאילו המשיכו לשחק בטלפונים בזמן הלימודים וזה, וזה יצר מצב שבו הרבה מורים התלוננו שהילדים משחקים את המשחק הזה כל הזמן, והורים התלוננו, ואז היה איזשהו אבא של איזשהו הורה שכתב מכתב שהתפרסם בדיילי פוסט, והוא קיבל הרבה הרבה לייקים בסירקולציה במדיה הסינית, שהילד שלי מאז שהוא משחק את המשחק הזה, הציונים שלו מאוד ירדו, והוא לא מקשיב לנו, והוא זה וזה, והמשחק הזה זה השטן, וזה הרס לי את הילד, ממש ככה, ממש ככה, זה הנוסח של המכתב. ואז קודם כל הממשלה שמו קצת, צריכו לעשות דברים לטנסנט, כלומר להגיד להם, תקשיבו, אתם צריכים לשנות את המשחק, איך לשנות, למשל עכשיו, אתה בשביל להיכנס למשחק הזה, לשחק, אתה צריך לעשות real name identification, כמו בוויצ'אט, אתה צריך לספק את התעודת, את ה-ID שלך, הסיני. אם המשחק, כאילו אתה משתק את ה-ID, אתה צריך לצלם אותו, של צילום שלך, ורק אז אתה יכול לשחק את המשחק. עכשיו, אם אתה מתחת לגיל 16, אני חושב, המשחק נותן לך, כאילו, לשחק רק שעה ביום. כאילו, אחרי זמן מסוים, הוא פשוט זורק אותך המשחק, ואתה לא יכול לשחק יותר.
אוי, איזה נורא. איזה התעללות.
כן, אז זה חלק מהדברים, זה כאילו טנסנט, הם באמת בחשו בשוק, הם גרמו לילדים להתמכר, כי הם משחקים אליהם ועוד ממכרים.
אז עכשיו הממשל הסיני עדיין לא, הסף עדיין לא משחרר רישיונות, עד עכשיו אנחנו בנובמבר 2018, עדיין לא שחררו רישיונות חדשים?
נכון, ולפי השמועה גם לא ישחררו רישיונות עד אחרי השנה הסינית החדשה, כלומר, הסינים כמובן הם אוהבים את כל הדברים להתחיל לעשות אחרי השנה הסינית החדשה, אז גם זה, השמועה בשטח שבתעשייה, זה שרק אחרי השנה הסינית החדשה יתחילו ככה לאט לאט לשחרר רישיונות, וגם אז זה יהיה שונה ממה שזה היה קודם. אם נגיד קודם נתנו לכולם, וזה היה ממש ככה על הבבה, על הבוננזה של משחקים, אז זה יהיה שונה. אם לא כולם יקבלו רישיונות, השוק יהיה הרבה יותר legislated, כן, יהיה לגיסלציה הרבה יותר חמורה לשוק, וזה גורם לחברות הסיניות להסתכל למערב. בגלל זה מסתכלות למערב, כי עכשיו השוק הסיני שהוא היה כזה, וואלה, עצום ואיזה כיף, יש לנו פה הרבה שחקנים, וממש גם קל למכור להם משחקים, כי הם כאלה אינטרוברטד.
מה שקוראים לו בלו אושן, כאילו.
כן, בדיוק. אז באמת חברות סיניות יכולות להסתכל למערב, ומסתכלות למערב, שהן רואות שהיוזר המערבי הוא כל כך שונה, והן לא מכירות אותו, והן לא יודעות איך לפעול איתו, אז מצריך כאילו יכולות, לפתח יכולות שלפני זה הן לא היו קיימות, יכולות של לספר סיפור, יכולות של ארט סטייל שונה, יכולות של לוקליזציה, יכולות של מרקטינג שמותם ליוזר המערבי, שזה מאוד שונה מהיוזר הסיני.
שהן לומדות לעשות את זה על ידי מה? על ידי גיוס של מתכנתים וגרפיקאים ואנשי שיווק כמוך, לתוך החברה אין-האוס, הן עושות את זה על ידי קנייה והשקעה של חברות בחוץ. איך זה נראה ה-Go-West הזה?
כן, אז זה גם וגם. לדוגמה, Tencent, הם הקימו HR, יחידת HR, כאילו יחידה של HR, שהם רק אחראים על לגייס זרים, כאילו טלנטים זרים, שיעזרו להם לפתח את הפעילות הגלובלית שלהם. יעזרו להם לפתח את הפעילות הגלובלית שלהם, ללכת למערב. כלומר, כל מיני, גם גרפיקאים, גם מעצבי משחק, גם אנשי מרקטינג, כן, בעיקר הדברים האלה, כל מה שזה על פני השטח, מראה ליוזר המערבי את המשחק, נותן לו את החוויה, אז בגלל שהחוויה היא שונה, אז הם צריכים גם בהתאם להתאים, הם צריכים לחפש את האנשים שמבינים את היוזר המערבי טוב, שזה או שמערבים, או שסינים ששהו תקופה ארוכה במערב, וחזרו לסין. ויש להם הבנה טובה שהתמיכה מערבית. ממש עכשיו, הרבה חברות סיניות מחפשות, טנסנט האמת פנו אליי, רצו שאני אבוא אליהם, ונט-איז גם פנו אליי.
מה אתה אומר?
כן.
אוקיי, למה בחרת להישאר, או שאולי זה אוף רקורד, לא יודע.
כרגע טוב לי איפה שאני, נמצא בחברה שאני מרוצה מהמצב הקיים.
אוקיי. זה תשובה דיפלומטית על הכיפה, כל הכבוד. עם דניאל, הוא סיפר לנו שהוא מתעסק בדברים שהם יותר משחקי casual והייפר casual, ממה שאני מבין אתה יותר hardcore ו-midcore.
כן, כן. אנחנו בלילד גיימס, אנחנו מתעסקים בהארדקור ומידקור, שזה כל מיני משחקי אסטרטגיה, כמו Clash of Clans, השם מצלצל מוכר לכמה אנשים. מין כאלה משחקים שבו, שוב פעם, דניאל ריכטר דיבר על הרבה נקודות מעיינות, שזה מין כזה quick fix, כן? שזה המשחקי היפר-קז'ואל, נותנים את ה-quick fix הזה. אז גם אצלנו אנחנו נותנים את ה-quick fix, רק שה-quick fix הוא, אתה בונה אותו כאילו לאורך זמן. אתה, יש לך איזה בסיס כזה, אתה נכנס למשחק, אתה בונה כמה דברים, ביחד עם כמה חברים, מצוטט עם כמה חברים, ואז לך איזה טיימרים שהדברים האלה צריכים להסתיים לבנות בעוד נגיד שעתיים. סבבה, אז עכשיו שעתיים אתה מניח את הטלפון, אחרי שעתיים אתה מקבל איזה נוטיפיקיישן, סיימתי לבנות את המבנה הזה, אתה חוזר למשחק, איזה כיף, עכשיו אני יכול להמשיך לבנות, להמשיך לבנות את הבסיס שלי, לבנות חיילים וזה, ואז אתה גם תוקף אנשים אחרים. זה בגדול מה שאנחנו עושים במשחקי המידקור או הארדקור.
אז פרק הזמן שאני אמור לשחק במשחק אחד הוא מאוד ארוך, אבל אני עדיין מהנדס את זה ככה שעדיין ייקח לי, שכל תקופה יחסית יותר קצרה, אני הולך ואני נכנס ויש לי אינטראקציה חדשה עם המשחק.
כן, בהחלט. המשחקים האלה, אנשים שורפים עליהם שעות, והלוויתנים בכלל שורפים שעות וזורקים סכומי כסף אסטרונומיים. וזה מתוחד, ויש כזה, כל מיני מכניקות משחק שלמשל יש פעילות שאתה צריך לבצע אותה, ובשביל להשלים אותה ייקח לך 10 דקות. אבל נגיד לך שאתה תשלים אותה אחרי 10 דקות, אם תחכה עוד שעה, אז אתה תקבל עוד איזשהו בונוס על זה שהשלמת אותה וחיכית את השעה הזאת. אז בעצם כל שעה ככה, כל כמה זמן אתה נכנס למשחק, ו... פתאום אתה לא שם לב, נעלמו לך איזה 20 דקות מהחיים.
על מה בעצם עושים מוניטיזציה מהמשחק? כי מהרבה משחקים שאנחנו קונים פה, אנחנו מרגישים את זה שאו שאנחנו, אתה יודע, בפלייסטיישן אנחנו משלמים מראש מחיר מאוד גבוה, ואז כל הקונסולה וכל המשחק פתוח לנו בחינם. איך אתה עושה מוניטיזציה שאתה בצורה מתמשכת מוציא מהלקוח שלך כסף?
משחקים שאנחנו עוסקים בהם בהארדקור, שזה אסטרטגיה, אז המוניטיזציה גדול, שוב, זה משחק תחרותי, זה משחקי אסטרטגיה תחרותיים, שבו אתה בונה עיר, אתה מאמן צבא, ואז אתה נלחם נגד שחקנים אחרים, ויש מלא 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 ערים, יש כזאת מפה ענקית וירטואלית, שיש מלא ערים ומלא צבאות שנמצאים על המפה, וכולם שחקנים, כל שחקן הוא בעצם יש לו עיר משלו, ואתה יכול לתקוף ערים של שחקנים אחרים, ואתה יכול לתקוף כל מיני, מה שנקרא NPCs, Non-Player Characters, שנמצאים על המפה. המוניטיזציה היא קשורה בהתקדמות בתוך המשחק, וצבירת כוח. אז למשל כמו שאמרתי, למשל יש לך עכשיו איזשהו מבנה, אתה עכשיו רוצה לקדם את, לבנות את, יש לך מבנה שמאמן לך חיילים או פרשים. המבנה הזה, אתה עכשיו רוצה לעשות לו אפגרייד, לשפר אותו, שהוא יותר חזק, שמאמן לך חיילים יותר חזקים, שהם גם נראים שונה, נראים יותר מגניב. עכשיו אתה מחצה לאפגרייד ורושם לך, נגיד שעתיים. אז אתה, וואי, איזה בסה, אני צריך לקרות עכשיו שעתיים, אבל אני רוצה לשחק עכשיו, כי אני עכשיו רוצה לתקוף את הבחור ההוא, שעכשיו שלח לי בצ'אט, שאני איזה מניאק או איזה משהו כזה, או שהוא עצבן אותי, או שלח לי בצ'אט משהו, כן? או שהוא תקף את החבר שלי, שפה יושב לידי, כן? או שכאילו שהעיר שלי פה לידו, אני רוצה לתקוף את המניאק הזה, כן? אז אתה אומר, טוב, יאללה, אז אני עכשיו מקנה את הפריט הזה, שנותן לי, מקצר את השעתיים האלה, לשתי שניות, ואז אני ישר יכול לסיים את העניין הזה ולתקוף אותו. ובמיוחד זה הכי חזק שיש מלחמות, כן? שיש נגיד מלחמות, כי יש בתוך המשחק, יש alliances, שזה הרבה שחקנים שהם ביחד בונים כאילו alliance, כן? ואז הם נלחמים נגד שחקנים אחרים, אז יש מלחמות ענקיות של איזה 30 שחקנים, 40-50, שנלחמים נגד 50 שחקנים אחרים בזמן אמת, וזה משוגע, כי הם מיימנים את החיילים וזה, והם לא רוצים לחכות, כי המלחמה היא עכשיו, היא קורית בלייב, ואז זה מתי שאנחנו רואים, כשהמלחמות האלה קורות, אנחנו רואים את הכסף, כאילו, אנחנו רואים טה-טה-טה-טה, אנשים קונים בחבילות, כן. ובגלל זה אנחנו גם עושים כל מיני מכניקות שמעודדות את השחקן לצאת למלחמה נגד שחקנים אחרים, כאילו ליצור קונפליקט במשחקים וירטואליים שווה רווח.
וואו, עכשיו אני יודע שיש מין ויכוח כזה, שיש תמיד ויכוח בין השחקנים שהם שלמנים ומוכנים שעליהם על כסף בשביל להתקדם, לבין אלה שלוקחים את הזמן. ואז יש מין מצב כזה שאם אני מוכן להשקיע את הכסף, אז לא רק שאני אגיע לאיזושהי נקודה מהר יותר, אני גם אהיה, לא יודע, פי חמש יותר חזק, ויהיה לי גם את המגן הכי טוב, והשחקן שלי יהיה משמעותית הרבה יותר טוב בגלל ששמתי כסף. זה משהו שאתם שמים לב עליו, כאילו ביחס בין מה אני מקבל תמורת הכסף שאני משלם?
כן, זה נקודה מאוד רגישה ומאוד בעייתית, כאילו אין איזה איזשהו פתרון מושלם עדיין בתעשייה, וזה צריך לעשות לזה מלאכת איזון מאוד עדינה, בשביל לשמור את דעת הקהל החיובית כלפי המשחק. מה זאת אומרת? אז יש מילה שכולם מפחדים ממנה בתחום שלנו שקוראים לה pay to win, כן, שזה שהמשחק שלך יוכתר כ-pay to win, שזה אומר שנגיד, זה משחק שאין לו משחקיות, זה משחק שהוא בעצם עובד על השחקן, שכאילו יש פה איזשהו אופן להתקדם, אם אתה משקיע הרבה שעות, או שאם אתה אסטרטגיה שלך טובה, אבל תכלס, מתחת לכל המעטה הזה, יש תכלס, מה שהמשחק הזה באמת, זה כאילו pay to win, כלומר אם אתה משלם, אתה תנצח את כל השאר, לא משנה כמה הם, האסטרטגיה שלהם טובה, או כמה שעות הם השקיעו, ואז יש כל מיני מושגים גם אחרים, כמו Credit Card Warriors, וכל מיני מילים שהשחקנים ממציאים, או Whales, כמו שאנחנו קוראים להם, כן?
ומה המשחק עושה, חס וחלילה, כן? מישהו מכריז עליך, או איזשהו יוזר לא מרוצה, שחקן לא מרוצה, מכריז עליך על pay to win. מה עושים במצב כזה?
זה, צריך לראות איך אנחנו משנים
עוברים לטנסנט, לא, סתם.
אגב, טנסנט, אז המשחקים שלהם הם הכי pay to win. כאילו, המונטיזציה בסין היא הרבה יותר inclined ל-pay to win מאשר למערב. כלומר, השחקן הסיני הוא הרבה יותר מוכן לקבל pay to win מהשחקן המערבי. כן? זה גם משהו מעניין, שכאילו pay to win זה מודל שהוא ממש מודל סיני, שהוא סבבה בסין, אבל הוא פחות סבבה במערב. וזה עוד בעיה, מה שאמרתי, שהמפתחים הסינים הולכים למערב, אז הם צריכים לחשוב איך הם משנים את המודלים של המשחקים שלהם, במיוחד משחקי אסטרטגיה כאלה. אני לא מדבר כרגע על מובה, או למשל משחקים כמו PUBG, שזה משחקים באמת תחרותיים, שאין להם אלמנט של צבירת כוח, כי זה רק באמת כמה אתה מדויק עם האים שלך. משחקי אסטרטגיה באמת צריך לחשוב איך לשלב מודל שהוא פחות pay to win והוא יותר תחרותי, אפשר להגיד ככה, כן.
מעניין אותי איך זה לעבוד בחברה כזו. אתה, כן, אתה ישראלי, אבל לצורך העניין כן. אתה נשים את זה בשבלונה של המערבי. איך זה לעבוד בחברה סינית? איך זה לעבוד כל הזמן בסינית? איך נראית האינטראקציה איתם? איך זה, אתה יודע, לקבל הוראות, לתת הוראות, איך אתה מתרגם את הדברים שאתה מקבל, לעומת מה שאומרים לך, להבין את מה שאתה צריך לעשות, איך נראית החוויה הזאת?
כן, לעבוד בחברה סינית זה בהחלט חוויה, זה לא פשוט, במיוחד לעבוד בסינית, אבל מתרגלים לזה, אני כבר כמה שנים ככה, אז אני מניח שהתרגלתי. אני עובד כאילו בסינית בחברה בפנים ובאנגלית מול כלפי חוץ. האינטראקציה עם הסינים צריך להיות הרבה יותר, אני חושב, שוב פעם, אולי זה דומה למה שגם דניאל רכת דיבר עליו, שאתה לא יכול, אתה לא יכול להיות כזה עשיר, כן? אם אתה מבקש משהו ממישהו, אז אתה צריך לבקש בדרך עקיפה. אם אתה מעביר ביקורת, אז אתה צריך לדעת איך אתה מעביר את הביקורת, להשתמש במילים יותר עדינות, באמת ממש לדעת, במיוחד בסינית, כן? אז צריך לדעת איך כאילו לדבר בצורה שהיא לא ישראלית ותכלסית ומאוד ישירה, כן? ממש יש הרבה כאלה מילים נימוס כאלה סיניות של if I may trouble you, כן? מאף הנילה, אתה מכיר את המילים האלה, כן? אז,
כן.
אז יש הרבה מילים כאלה שצריך באמת לדעת לבקש, והרבה מהתקשורת היא מתבצעת אונליין, כאילו, שוב פעם, כמו שהמשחקים אונליין, ככה גם יש לנו כזה, בתוך החברה אנחנו משתמשים ב-WeChat for Business, WeChat Work זה נקרא, זה משהו מדהים דרך אגב, אני יודע שהרבה אנשים מכירים את WeChat, אבל אני בטוח שלא הרבה אנשים מכירים את WeChat Work, שזה הפלטפורמה של Tencent שהם פיתחו ל-Corporate Communication, שזה פשוט וויצ'אט, אבל לחברות, שזה כמו וויצ'אט שיש לו את כל הפונקציות המדהימות שמשתלבות לך בחיים בסין, אז אותו דבר, רק עם כאילו מענה על הצרכים של חברה. וזה אנחנו משתמשים בו בעיקר בחברה, בתוכנה הזאת, בשביל לדבר בינינו ולתקשר פנימה. ויש הרבה מהתקשורת בעת מתבצעת אונליין, כאילו בטקסט. יש הרבה פחות תקשורת פנים מול פנים.
אתה יכול לשחק משחקים בסינית על הפלטפורמה של וויצ'אט? שוויצ'אט פור וורק, כאילו?
לא, אין לו משחקים.
הבנתי, סתם דיחה מפגרת, סורי, הייתי חייב להשחיל את זה.
כן, לא, אבל וויצ'אט באמת יש לו הרבה משחקים, המשחקים של וויצ'אט זה משהו שגם מתחזק מאוד בסין, אגב. מעניין שציין. זה.
אתה מן הסתם הגעת לקריירה מאוד מעניינת שהיא ממש יושבת בתוך חברה סינית, אתה יודע, אתה כביכול אחד מבפנים, אתה לא מכניס את העשייה פנימה, אתה לא מתווך, אתה ממש עובד שכיר בתוך חברה סינית, אתה באינטגרציה עם התרבות הסינית.
כן.
אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אתה כן עשית לימודי מזרח אסיה או לא עשית מזרח אסיה, למדת לימודי אסיה כשהיית בארץ?
כן, למדתי את תואר בעברית, סיימתי ב-2013, לא כזה רחוק, הפרש.
ואתה כשאתה בוחן את המסלול הזה, ואתה מסתכל על חברה אחרים שמעניין אותם להיכנס לשוק האסיאתי בכלל, שוק הסיני בפרט, אתה חושב שזה הכרחי או צריך קודם כל לבוא עם התואר, עם התואר של הלימודי מזרח, ואז ללכת ולהגיע להזדמנות, או אני אשאל את זה אחרת.
אוקיי.
קודם כל ללמוד על אסיה ואז לחפש את ההזדמנות, או קודם כל למצוא את ההזדמנות ואז להתחיל ללמוד על אסיה?
אני חושב שאולי הכי טוב לעשות זה במקביל, כאילו לראות, כמובן שזה גם משהו אישי, כלומר תראה מה מעניין אותך. בכלל אני אמליץ בכללי, זה משהו שאני חושב ששווה לכל אחד לעשות, זה מישהו שרוצה ללמוד מזרח אסיה, כדאי קודם להגיע למדינה שהוא רוצה ללמוד עליה, לראות ש... כי אם אתה לומד על מדינה מסוימת, במוקדם או במאוחר אתה צריך להעביר שם תקופת זמן מסוימת, כן? אם אתה לומד על סין, אז בשביל באמת ללמוד סין כמו שצריך, צריך להגיע לסין וללמוד פה תקופת זמן מסוימת, שנה או שנתיים, ואז יש אנשים שנשארים, יש אנשים שחוזרים וכו'. אבל בשביל לראות שאתה באמת, הכיוון הזה מעניין אותך, אז קודם כל כדאי קודם להגיע למדינה הזאת, ולראות מה קורה שם בשטח, לראות קודם כל אם אתה מתחבר למה שאתה רואה בשטח, ואיזה הזדמנויות מעניינות יש שם, ואם יש משהו שמעניין אותך במיוחד, ואז משם ללכת ללמוד מזרח אסיה, כן? אז אני חושב שקודם לראות איזה הזדמנויות יש, ואז ללמוד מזרח אסיה. כי אם אתה קודם לומד מזרח אסיה, ואחרי זה מחפש את ההזדמנות, אולי הרבה יותר קשה להתמקד. הרבה יותר קשה להתמקד ולמצוא משהו שמתאים לך, כי אם אתה ממש הולך על הכל, אז אחרי זה למצוא הזדמנות, יש כל כך הרבה הזדמנויות שאתה, זה באמת משהו אישי.
הבנתי מה אתה אומר. אוקיי.
בסדר. על הכיפה. זה כמו שדניאל רכטר אמר, כן? סליחה שאני חוזר על זה שוב, אבל זה
כן.
משהו דומה. באמת קודם כאילו תראה, תלך למדינה, תראה מה קורה בשטח, תראה איזה הזדמנות מעניינות יש, ואז כאילו תחליט עם עצמך אם אתה באמת זה המסלול שלך.
הבנתי. אוקיי, על הכיפק. עוד משהו אחרון שאולי פספסנו שאתה חושב על ענף הגיימינג סיני מערבי בכללי?
שאם יש חברות ישראליות ש... מעוניינות לבוא לסין, לשמוע עוד קצת על סין, מוזמנות לפנות אליי, אני אשמח לספר, לחלוק מהניסיון שלי, מהידע שלי, יש הרבה דברים גם שלא דיברנו עליהם, כמו למשל סתם להיכנס לשוק הסיני, עם התוכנה, אין פה הרי גוגל, כידוע לנו, אז איך כאילו, איך גוגל פליי, איך זה עובד פה, אז זה לא עובד פה, יש הרבה חנויות אנדרואיד אחרות, וזה סיפור אחר לחלוטין, להביא כאילו את האפליקציה שלך לפה. דרך אגב, אני חושב שגם דיברתם על זה עם App in China.
כן, עם שלמה.
כן, נכון, שלמה, כן. אז זה אותו דבר גם למשחקים, כן? לשים את המשחק שלך פה, זה באמת צריך, לא סתם פשוט לשים את זה, אלא גם ליצור קהילה. כל App Store כזה שמשלו, כל חנות אפליקציות, אז יש להם גם קהילה, למשחקים יש להם קהילה שאתה צריך גם ליצור ולתחזק אותה, ולא רק לשים את האפליקציה ולשכוח. כאילו, ממש צריך פה אופרציה מקומית, שתקשרו למשחקים, עם השחקנים, שתנו להם customer service, שייצרו קהילות, שייצרו מבצעים וכולי, בשביל להפוך את המשחק לרווחי.
איזה App Store הוא הכי חזק היום בסין בשביל האנדרואיד?
של טנסנט.
של טנסנט.
כן. קוראים לו, my app, כן, באינגיונג באו, בסינית ובאנגלית my app של טנסנט, הוא, יש לו כמעט, אני חושב, 20% מהשוק.
וואו.
כן.
לחברה אחת, שזה מעניין, כי אם אני רוצה להכניס לאפ סטור הכי חזק, אני בעצם מתחרה איתה על המשחקים שלה.
כן.
מעניין, זה ממש בעלות על שוק, זה ממש מונופול.
כן, טנסנט יש להם בהחלט מונופול עצום בשוק הסיני. ובגלל זה, אבל כשהשוק הסיני מקבל ככה מכות מהממשלה, אז הם גם מקבלים מכות. אז להיות שיש לך מונופול זה לא תמיד יתרון.
אז כשהם הכי גדולים, הם מקבלים את הכאפה הכי גדולה גם.
כן, בדיוק.
מעניין. אוקיי, על הכיפה, אנטון, המון 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 תודה, ואנחנו נוסיף את הפרטים שלך. אנחנו נוסיף את זה בפרטים של הפרק. חבר'ה, מי שרוצה לשאול שאלות לאנטון, באמת מוזמן בשמחה ליצור את הקשר. המון המון תודה, ואם החברה הקוראים שלנו רוצים לפנות או לקרוא יותר, יש מקום שאתה ממליץ להם, או איזה לינק שאתה יכול לשלוח לנו שנוכל להוסיף בפרטים?
לפנות אליי אפשר בלינקדאין, ואם לקרוא עוד על השוק הסיני, אז אני יכול גם לשלוח כמה לינקים שאתם יכולים להוסיף בפרטים, שיתנו מידע מעניין על השוק הסיני, כן.
הבנתי, על הכיפק. אז חבר'ה, המון המון תודה, אנטון. תודה רבה לך, אנחנו כבר עשינו עוד, יצא לנו עוד פעם פרק ארוך של כמעט שעה, אז תודה רבה לכם, תודה רבה לכם למי שהקשיב לנו עד לסוף, תודה רבה לאנטון.
תודה יואב, תודה
רבה. בן אדם עובד קשה, הסכים להקדיש לנו ככה שעה, וחבר'ה, תגובות, שיתופים, מסכימים, לא מסכימים, על מה אתם רוצים לשמוע עוד, מה המדינה הבאה שאתם רוצים שניגע בענף הגיימינג שלה, אתם יותר מוזמנים לבוא לדבר איתנו ולהגיד לנו מה אתם חושבים, ויאללה חבר'ה, להתראות.
תודה, ביי ביי.